שהתחילו מהפרדת שמיים וארץ ובריאת העולם, עכשיו באמת יום השמיני הגיע. היום שבו מתחברים השמיים וארץ. זה היום השמחה, מלאה שמחה. לא היה שמחה לפניו, כי היום הזה. יותר מיום שנברא בשמיים וארץ, זה היום הכי שמח בעולם. וביום השמיני הזה, משה רבנו קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. משה רבנו קורא, ואחרי שהוא משמש בשבעת ימי המילואים לבדו, כמו שראינו בסוף, בעצם, אם אפשר לומר, כל ספר ויקרא היה צריך להתחיל מויהי ביום השמיני. למה היה צריך להתחיל מויהי ביום השמיני? כי באופן פשוט, מה שקרה זה השבעת ימי המילואים של משה, שבעצם מוזכרים בסוף פרשת שמות, בעצם בסוף חומש שמות, שמשה חונך ומקים ומעמיד את כל המשכן, עד שמגיע היום השמיני. ויהי ביום השמיני, זה הרגע שבו התחיל כל הלב של התורה לפעול. ויהי ביום השמיני, נתחברו שמיים וארץ, עכשיו משכן מגיע. ובאותו יום, אנחנו כמובן ישר יודעים מה זה שמיני, מיתת נדב ואביהו. באותו יום קורה טרגדיה קשה. איך זה יכול להיות הדבר הזה? באמת זה פלא עצום. אני רוצה להתמקד בכמה דברים בפרשייה הזאת של פרשיית נדב ואביהו. אז ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. משה רבנו קורא לאהרון ולבניו, זה מאוד מובן למה הוא קורא לאהרון ולבניו, כי אחרי ששבעת ימי המילואים הוא משמש לבדו, אף על פי שהוא לא כהן, אז ביום השמיני, שכל השבע הם הכנה אל היום השמיני הזה, שזה א' בניסן, שאותו היום אומר המדרש נטל 10 עטרות. כך אומר המדרש, מסביר איזה עשרות הוא נטל, היה ראשון לזה, ראשון לזה, ראשון לזה, כל כך הרבה מעלות טובות ליום הזה א' בניסן. אז היום המיוחד הזה מגיע והוא קורא לאהרון ובניו, כי מי שממשיך את דרכו בעצם של משה זה אהרון ובניו. הם אלה שצריכים כעת לעבוד במשכן. אבל משום מה הוא קורא לעוד מישהו. ולזקני ישראל. למה הוא קורא להם? למה הוא קורא להם זקנים? למה הוא קורא להם? הרי זה כל כך בולט. ולזקני ישראל. ואז הוא מחלק תפקידים. ויאמר אל אהרון, קח לך, אלה גם למכר לחטאת, והיה לעולת ימים, והקרב לפני השם. ואל בני ישראל תדבר להם, או יש מחלוקת ברמב"ן, מביא שלוש אפשרויות, מי מדבר אל בני ישראל? האם זה ציווי אל הכהן, אל אהרון, שהוא ידבר אל בני ישראל? זה הפשט. הכוונה, הוא מצווה את אהרון, שגם יצווה את בני ישראל. ויקחו אליך. אז בעצם הבנתי טוב מאוד למה הוא קרא לאהרון, אבל למה הוא קרא לזקני ישראל? הוא לא אומר להם שום דבר. הוא לא אומר להם כלום. ובאמת רשי עומד על הדבר הזה, ואומר רשי, להשמיעם, שעל פי הדיבור אהרון נכנס ומשמש בכהונה גדולה, ולא יאמרו מאליו נכנס. למה הוא קרא לזקני ישראל? זה כאילו כמו... בדיוק, לתת לו גושפנקה. איך גושפנקה? כי אתה אומר, יש ועדה, חברי ועדה שראו שהבחירה באהרון הייתה על פי השמיים, וחס ושלום לא היה פה איזה קרבה ואיזה אינטרסים, אז לכן לקחו את זקני ישראל. הכלי יקר גם מקשה את אותו דבר, ואומר, מונה, למה הביאו פה את זקני ישראל? זה כל כך בולט, למה הביאו את זקני ישראל? אז טוב, אז באמת אפשר להישאר בפירוש של רשי, שרשי אומר, זה לתת גושפנקה לאהרון, אבל אנחנו צריכים להבין את העומק של הדברים, למה נקראו זקני ישראל לאירוע הזה. ואז מה הוא אומר לו? קח קורבנות, בעצם שימו לב, כל מה שהוא עושה זה קורבנות, עגל בן בקר לחטאת, כמובן מתחיל מהעגל, ורשי מסביר לנו שכל העגל זה נועד לחפר על חטא העגל. כל הסוגיה פה של העגל, עגל בן בקר לחטאת, ואי לעולת המימים, והקרב לפני השם, כל ה... ולכן הוא דווקא אומר לאהרון, אהרון, תעשה אתה את העבודה, שלא יאמרו שהקדוש ברוך הוא חס ושלום לא בחר בך. ואחרי זה הוא אומר לו עוד פעם, קרב אל המזבח ועשה. אומר רשי, למה הוא צריך להגיד לו קרב אל המזבח ועשה? מה זה קרב אל המזבח ועשה? אומר רשי, שמשה, שאהרון היה בוש, אהרון היה נחלם, אהרון התבייש, הוא חשב שמא חס ושלום יש פסול והקדוש ברוך הוא לא רוצה בו. אמר לו, קרב אל המזבח. בעצם אנחנו שמים לב שהסוגיה המסתתרת פה היא בעצם חטא העגל. כלומר, יש פה סוגיה שלמה שאומרת, אנחנו מתקנים את חטא העגל. קרב אל המזבח, אהרון, אתה תעשה. כן, בך יתקדש השם. בעצם צריך להבין פה דבר אדיר. שהרי מה קרה? בואו שנייה ננסה, שנייה, נבחן מבחינה היסטורית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וכל מעייניו היו מכוונים אל אותו יום השישי, יום מתן תורה, שבו ישראל השתחרר מזוהמת הנחש, והשכינה תשוב לפעם בקרבו. שיהיה חיבור של שמיים וארץ, וירד השם על הר סיני. ובאמת הדבר הזה יקרה, הגענו למעמד הר סיני. אלא מה? שלצערנו הרב, חטאו עם ישראל בחטא העגל. סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, זנו אחרי אלוהי נחר. ומיד כשחטאו באלוקי הנחר, בעצם שבה זוהמת הנחש אליהם. אחרי שפסקה זוהמתן ישראל, כיוון שעמדו לקראת הר סיני, פסקה זוהמתן, חזר אותה זוהמה, כמו שהסברנו שהשלה הקדוש מסביר, שחטא העגל הוא מקביל בדיוק לאותו חטא של אדם הראשון. כי בחטא האדם הראשון נכנס בנו זוהמת הנחש, ואחרי שהתנקינו ממנו, במעמד הר סיני, שוב חזר אלינו. ובעצם יום השמיני הוא היום שמתקן את הכל. יום השמיני זה יום שבו הקדוש ברוך הוא שב ושוכן בקרבנו. הקדוש ברוך הוא שוכן בנו אחרי החטא, אחרי זוהמת הנחש, הקדוש ברוך הוא משכין את שמו בקרבנו. זה היום הגדול והנורא שקורה פה עכשיו. ולכן יש כל הזמן רמזים לחטא העגל. תיקח לך עגל, כי אתה הולך לחפר על חטא העגל. כל הזמן הסוגיה מתכתבת, קרב אל המזבח, אתה תעשה, כן, אהרון, תתקן את אותו יסוד שקרה בחטא העגל. ואז, משה שוטל בתוך הציוויים, הוא אומר לו, מה הרעיון של הקורבנות? אומר לו משה רבנו לאהרון, ושור ואיל ישתמנו לזבוח לפני השם ונחה בלולב השמן, כי היום השם נראה לכם. ממש משה כותב את הפסוקים, הוא מסביר לכם, תקשיבו, אתם יודעים למה אתם לוקחים את הקורבנות האלה? כי עכשיו הקדוש ברוך הוא נגלה עליכם. זה תהליך אדיר, זה חיבור של שמיים וארץ. זה מה שהולך לקרות פה. ואחרי זה הוא אומר להם, ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם, תעשו, ויראה עליכם כבוד השם. הקדוש ברוך הוא הולך להתגלות. זה מה שקורה ביום השמיני. ובאותו יום שמיני, אנחנו יודעים כמו שהמשך הפרשה, אחרי זה כתוב לנו, ויקרב את העולה, ויעשה כמשפט, כאשר ציווה השם, כמשפט, כאשר טבע השם. יש לנו דגשים כל כך כל כך עוצמתיים שמשה ואהרון לא שינו מאומה. עשו הכל כאשר טבע השם את משה. הכל כמשפט, הכל מסודר, הכל מתוקן. ואז פתאום בבת אחת, באותו יום שמיני, אחרי שכבר, שתבינו מה קרה פה, משה ואהרון, משה שימש שבע ימים, הכין לאהרון. העביר לו את המשרבית, אהרון משמש, ואין עדיין שכינה. הוא לא הצליח. ואז, שימו לב לפסוק, ויישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. כלומר, אהרון סיים להקריב את כל הקורבנות, מברך את עם ישראל, ברכת כהנים, אומרים פה חז"ל, ברכת כהנים, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד. מה זה ויבוא משה ואהרון? כלומר, אהרון לא מצליח. הוא יוצא החוצה, קורא למשה ואהרון, משה ואהרון נכנסים ביחד ביום השמיני הגדול הזה, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו, ויברכו את העם, וירא כבוד אדוני אל כל העם. הגענו אל השיא, משה ואהרון ביחד נכנסים, מברכים את העם, מה שאהרון כביכול לא הצליח לבד, משה לא הצליח בשבעת ימי המילואים, לבד. הגיע היום השמיני, אותו יום נשגב, שהרעיון שלו, השם נראה לכם, הקדוש ברוך הוא הולך להופיע. הולך לקשר שמיים וארץ, זה היום הזה, א' בניסן. ואז מגיע היום הזה, וזה לא עובד, עד שמשה ואהרון נכנסים, יוצאים, מברכים את העם, וירא כבוד השם אל העם. ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, ויער כל העם, וירונו, ויפלו על פניהם. ואם אפשר לומר, על דרך הדרוש הסברנו, עד כמה הדבר הזה מקביל למעמד הר סיני, שהרעיון לחבר שמיים וארץ, שם נאמר, ויער כל העם, וינו, ויעמדו מרחוק. כי הם לא הצליחו לקבל את כל המדרגה הגדולה הזאת שהקדוש ברוך הוא נגלה לה בכבודו בעצמו. אבל פה הפלא ופלא, כשמשה ואהרון עסוקים בסדר ההופעה של השכינה בצורה מסודרת ומתוקנת, עם ישראל מצליח לראות וירונו. יש פה רינה, יש פה שירה, יש פה התלהבות גדולה מאוד ויפלו על פניהם. אבל לא הרבה זמן. פסוק אחד מיד אחר כך, באבחת חרב, ממש כך, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו, איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה כתורת, ויקריבו לפני אדוני אש זרה אשר לא ציווה אותם. על הלא יש לנו תרי טעמה, שזה טעם מאוד מאוד מיוחד, שלא ציווה אותם. בשונה, כאילו, התרי טעמה אומר לך, תטעים, תבין פה מה קרה פה. עד עכשיו הכל פה, ויעשה כמשפט, כאשר ציווה השם את משה, הכל הולך כמתוכנן, הכל מדויק מפי השם על ההשכיל. ואז מגיע אשר לא ציווה אותם. מה זה אש זרה? וכאילו, לפעמים אני חושב שזה ממש פשט. אש זרה אשר לא ציווה אותם. אתה יודע מה זה אש זרה? מה זה אש זרה? מה זה? זה עבודה זרה? מה זה? לא. חס ושלום. אשר לא ציווה אותם. זה הכוונה אש זרה. אש זרה, זר, זה מי שלא מצווה. זה עצמו הזרות. מגיע הפלא הגדול הזה. ואז פתאום נראה שמשה רבנו, אחרי פטירת משה, נדב ואביהו, פתאום משה רבנו מגיע, אומר, אני ידעתי שזה אמור לקרות. הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובה יקדש על פני כל העם הכבד, וידום אהרון. כאילו משה רבנו, הבנתי, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, ונקדש בכבודי. מה זה הדבר הזה? זה היה כבר משחק מראש? זה מה שהיה צריך להיות. ואומר משה לאהרון, סבור הייתי בי ובך, עכשיו אני רואה שהם גדולים מאיתנו. נדב ואביהו, לא הבנתי. זה היה חטא? זה סתירה מיני ובי. הם הקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם, והתורה לא חסכת במילים, וחז"ל בטח ובטח שלא חוסכים במילים. מה היה חטאם של נדב ואביהו? מובא בגמרא עשרות הסברים מה היה החטא שלהם. פרועי ראש, שטויי יין, אורו הלכה בפני רבם, לא היו להם בנים, לא עסקו בפריה ורבייה. עשרות הסברים בחז"ל למה הם נענשו. אז לא הבנתי. מה משה אומר לאהרון? סבור הייתי בי ובך התקדש המשכן, ועכשיו אני יודע שהם גדולים? אז זה חטא או שזה התקדשות? זה דבר ידוע מראש? או שחס ושלום זה דבר לא טוב? סבור הייתי בי ובך, מה, שנעשה חטא? מה הפשט בדבר הזה? אז באמת להבין את עומק נדב ואביהו, אני רציתי להתמקד בנקודה מאוד מאוד מעניינת, מתוך חטאם של נדב ואביהו, ולא להאריך על כל העירייה, כי תקצר העירייה מאכיל את כל ה... עומק הגדול שיש בפרשה הזאת. אבל צריך לשים לב שבעצם בחטא הזה של נדב ואביהו צריך, דבר ראשון, הערה חשובה, אני חושב שצריכה להיאמר, חייבת להיאמר. אנחנו קוראים לזה חטא נדב ואביהו. אבל האמת היא שצריך בזה הרבה זהירות. שכל מה שחז"ל אמרו, מה היה החטא שלהם, ופירטו הרבה הרבה הרבה, הכוונה, כל הדברים האלה לא כתובים בתורה. למרבה הפלא, לפני יום השמיני לא כתוב שפרועי ראש, כל הציווי פרועי ראש ושטויי יין הם כתובים רק אחרי זה. איך רש"י יגיד לנו בפרשת אחרי מות? אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם אל לפני השם וימותו, אז תיזהרו לא להיכנס, לא שטויי יין, לא פרועי ראש. כלומר, זה לא היה ציווי לפניכם. לא היה לפניכם ציווי כזה. זה אומר לנו בעומק שמצד נדב ואביהו, אומר הארי הקדוש, אומר השלה הקדוש, לא היה פה חטא בכלל. מצד נדב ואביהו, הם כולם עסקו באותה כתורת, כלומר באותו סוגיה מרכזית של קיטרה. נכון, הרי עד עכשיו עשינו בקורבנות. קורבנות הקרבנו באותו יום שמיני. אבל צועקים נדב ואביהו, מה עם הכתורת? מה עם הקשר העליון? קיטרה זה קשר. מה עם אותו קשר העליון? להתענג על השם ולהתרפק עליו. להתקרב לפניו. בעצם נדב ואביהו חושפים את עומק הקורבנות. באמת אומרים נדב ואביהו, קורבן זה להשתאב בגוף הדמלכה. כביכול להתקרב לריבונו של עולם עד כדי כך, להידבק בו, להיות חלק ממנו, להיות למעלה. ממש לעלות בקורבתם לפני השם וימותו. אומר השלם, מה זה בקורבתם? בקרבתם הכוונה מרוב קרבה לקדוש ברוך הוא פרחה נשמתם. הכוונה, התעלו כל כך למקום גבוה. הם התעלו, אצלהם זה לא היה חטא. אצלהם חס ושלום, כשאנחנו מדברים עליהם, אנחנו לא אומרים חס ושלום, מה נדב ואביהו? חטאו. אנחנו לא מבינים את המדרגה שלהם. אבל התורה מציירת לנו, אתה תיזהר מנדב ואביהו. כלומר, אתה מנדב ואביהו תלמד לא להיכנס פרועי ראש, לא להיכנס פרועי יין, לא להיכנס, לא להורות הלכה בפני רבו. כל הקומות האלה נעשו אצלם, אצלם חס ושלום, בזהירות, אני אומר בזהירות רבה, שאצלם זה נעשה בכלל לא בצד החטא. זה נמצא מצד, מצד עליון, ולא ייכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך. ככה מסבירים בפנימיות. שהם בכלל נמצאים בחשבון עליון, איך הם כולם נשאבים ברוח השם. בקורבתם איזה אש גדולה, התלהבות אדירה שהם נשאבים בגוף המלכה. אז מה חזל אומרים לנו עכשיו? נכנסו ככה, עשו ככה, עשו... החזל מדריכים אותנו, נמוכי הקטנה, נמוכי הקומה, והקטנים, אנחנו תיזהרו. אתם תיזהרו, אל תלמדו מזה. מצד נדב ואביהו, זה היה צד עליון שבכלל אנחנו לא יכולים לדמיין. מצידנו, תיזהר. הפוך, ניקח את נדב ואביהו ונגיד, משם תראו, אל תיכנסו שטויי עין. אל תיכנסו פרועי ראש. אל תורו הלכה בפני רבם. אל תיכנסו. למה צריך לשרוף? אומרים נדב ואביהו, אתם לא הבנתם מה זה קורבן. לא הבנתם את ספר ויקרא. אדם... כי יקריב מכם. באמת אדם כשהוא מקריב קורבן, הוא צריך להבין שעכשיו הוא מקריב את נפשו היחידה. באמת המשכן היה צריך להתחדש, להתקדש על ידי משהו. אומר השלה עוד נקודה, מאוד עליונה. אומר, זה מקדש של מטה. אבל מי ישמש במקדש של מעלה? כי היום, אני אומר קצת דברים על דרך הרמז, כי היום השם נראה עליכם. נראה אותיות אהרון, עליכם אותיות מיכאל. מה זה מיכאל? שכנגד אהרון של מטה שמשמש ועובד בבית המקדש של מטה, אומרים נדב ואביהו צריך שמישהו ישמש בבית המקדש של מעלה. מיכאל שר ישראל, שר והאפוטרופוס של ישראל, שצריך להקריב את קורבנותיהם של ישראל. אז אנחנו נבחרנו להיות אלה שמשמשים בבית המקדש של מעלה. אז על נדב ואביהו אני אומר, שוב כל זה סוגריים, כי אני חס ושלום לא כל רוצה להיכנס בפנימיות התורה בנקודות האלה, ואני חושב שצריך הרבה זהירות בדבר הזה, לשים את זה בסוגריים גדולות ולהבין יותר למה חזל, לא אמרו לנו את הדבר הזה, כלומר, חזל בסוף בחרו לא להגיד לנו את זה, חזל בחרו להגיד לנו שהם חטאו, שהם נפלו וכו'. בפנימיות התורה אני סוגר את הסוגריים האלה ואומר שאנחנו לא חס ושלום הולכים לדבר על נדב ואביהו עצמם, אלא על איך שזה משתקף אלינו כחטא. לכן חשוב מאוד להקדים, זה היה הקדמה, זה היה סוגריים, אני סוגר את הסוגריים האלה, מה עשו נדב ואביהו מצידם. אבל חזל בסוף אמרו לנו, הם חטאו כביכול. לא הם חטאו, אלא הכוונה זכת. אל תעשו אתם, אשר לא ציווה אותם. אתם זוכרים שדיברנו בספר ויקרא, שהקרבה זה אותיות ממש קרובות להקשבה. צריך רק להעלות את הרש עוד קומה אחת. כי הקומה החיצונית של הקרבה... היא לסבוח, לעשות מעשה טכני. אבל הרבה הקרבה היא נובעת מהרבה הרבה הקשבה. ואומרים לנו חז"ל, אשר לא ציווה אותם. אם הקדוש ברוך הוא לא מצווה אותך, אז זה לא, זה אש זרה. חס ושלום. זה הדבר הכי מסוכן שיכול להיות. זה דבר מסוכן, סליחה, לא שמעתי. בדיוק, זה מה שאמרנו, נכון? אשריך, מורדי. הנה שמוע מזבח טוב. להקשיב. מחלב אלים, כמו שכל ההפטרה שם התחילה, ואתה שמע לכל דבר השם. כל ההפטרה שם מתחילה, לשמוע, להקשיב, להאזין מה רצון השם. לא לעשות דברים על פי ההתפרצות הטבעית, הנערותית, הילדותית. אז חז"ל אומרים לנו שהם הורו הלכה בפני רבם, שהם היו שטויי יין, שהם היו פרועי ראש, כל ההלכות, ובנים לא היו להם. מה זה מראה לנו כל החטאים האלה? אני לא רוצה להעריך יותר מדי, אבל כל היסוד של כל החטאים זה הפרדת המקבל מהעלול. זאת אומרת, יש עילה ויש עלול. יש דבר יש לנו סדר והשתלשלות איך השכינה מופיעה. וכשמישהו כופר כביכול, מורה הלכה בפני רבו, מישהו לא שם כיפה, פרועי ראש, מגיע פרעו הראש, כי הוא לא מבין שיש מישהו מעליו. יש אמתא דשמיא, יש איזו יראה אלוקית, שכינה למעלה, למעלה מראשי, שאני לא יודע מה היא. מי שנכנס פרועי ראש, מי שנכנס בלי הגבלות, שטויי יין, בלי המגבלות של השכל, מי שנכנס להקטיר אש זרה, אשר לא ציווה, שאין ציווי, שאין מצווה, אז חש ושלום פה נעוצות כל הסכנות. זה אני אומר כמובן מבחינתנו, לא מבחינת נדב ואביהו עצמם. הם זה שורש עליון לגמרי, אנחנו לא מדברים על נדב ואביהו כל השיעור. מדברים על חטא נדב ואביהו כפי שמשתקף אלינו. כפי שהתורה בחרה להשקיף אותו אלינו. ולכן על זה חז"ל אומרים שהם חטאו בכל הדברים האלה. כל זה שטויי יין, פרועי ראש, מורה הלכה בפני רבם. אנחנו התחלנו כמובן משאלה, שאלה יסודית, למה היה צריך את הזקנים? אנחנו נגיע אליה עוד רגע. אני רוצה להראות לכם, ברשותכם, נהפוך שנייה פסקה של הרב קוק, שהוא רומז ומסכם את כל ענייני נדב ואביהו בפסקה פלאית ומיוחדת. אני רוצה שנקרא אותה ביחד. אומר הרב, כשהולכים אחרי ההרגשה העליונה של הופעת רוח הקודש ושל כל חוכמה והופעה בעולם בלא התקשרות אל התורה ומעשיה בפרטיות ובמדידת עמידות הטובות המשוערות על פיה, הרי זה חטא נדב ואביהו, הפרדת יסוד אבא מאימא אילאה. אומר הרב, כשנוטים אחרי הרגשות, אחרי ההתלהבות הרגעית, אפילו הרגשות, הרב פה אומר, העליונה של הופעת רוח הקודש ושל כל חוכמה והופעה שבעולם, אם אפילו ההתרגשות הכי עליונה, הרגשה עליונה, הרב אומר פה לא הרגשה תחתונה, לא התרגשות כמו שלי שאני סתם מתלהב או משהו, לא, הרגשה עליונה שנובעת מרוח הקודש, אפילו היא, כשהיא לא מקושרת אל התורה ומעשיה בפרטיות ובמידת עמידות הטובות המשוערות על פיה, זה חטא נדב ואביהו. זה הפרדת אבא מאמא אילאה. שאנחנו לא מבינים כל כך במה שהרב אומר, אבל זה הפרדה בין שתי ערכים שהם באמת בל התפרדו. סוד הזוגיות, אבא ואמא, כנסת ישראל, וכנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא ציווה אותה גם על כל הדברים שהם רגש העליון, אבל על כל המצוות בפרטיות גם. אסור לזנוח אחד ולעזוב את השני. ולכן אומר הרב, חושבים המתנהגים ככה שמתקרבים אל הקודש. כלומר, באופן חיצוני זה נראה בקרבתם, זה נראה כאילו מתקרבים אל הקודש, מאחדים הם מרחקים, מקריבים אפילו אש זרה, ובאים אל הקודש שטויי יין. מה זה שטויי יין? בלא אמתא דשמיא, בלי יראת השם. מה זה שטויי יין? אדם שתפילות שיכור תועבה, הוא לא מבין, תועה אתה בא. הוא לא מבין שיש היררכיה, יש סדר בעולמות. כן, אנחנו שוב על דרך זה שפורים הוא אור עליון כזה, אנחנו סוגריים, זה קשור לסוגריים שאמרתי מקודם, שנדב, שמצד נדב אביהו אין בזה חטא, יש צד עליון לדבר הזה. אבל באופן פשוט שטויי יין אסור להיכנס. בלא אמתא דשמיא הנובעת ממקור עליון הבא לידי כיסוי הראש, זה פרועי ראש. אלא פרועי ראש ומתייחדים כל אחד בהשגתו המיוחדת בלא איגוד עליון של תורת משה מורשה. ועוד חטא שהזכירו חז"ל, ולא נטלו עצה זה מזה, הם לא התייעצו אחד עם השני, ומורים הלכה בפני רבם מתוך הכרה של גדלות פנימית. ועומק גדול של קדושה זאת צריכה להתבטל בפני מקור התורה ונקדש בכבודי. כלומר, אומר, כל הקדושה הזאת צריכה להתבטל בפני הקדושה של מקור התורה. במשכן, כל כולו היה מה בלב, בלב של המשכן, בקודש הקודשים. איפה הם נהרגו? בקודש הקודשים, שמה הקדושה שיש שם? קדושת התורה. קדושת התורה אל כל פרטיה, המייגעים, הפרטניים, לא תראה חמור שונאך, רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו, ועכשיו להתפלפל בדף יומי, עזוב, טענה, פריקה, וכל הפרטים. כן. כי עם כל הרגשי קודש, במקום של הרגשי קודש הכי גדולים, שהכהן נכנס לפני ולפנים, לאן הוא נכנס? למקום התורה. בעצם, בעצם התורה מלמד אותנו דבר אדיר, שככל שאדם מתעלה עם רגשי קודש, הוא חייב לחבר את רגשי הקודש האלה אל התורה ואל פרטותיה, מבלי לזנוח אותם חס ושלום. לא ייתכן אדם שמתקרב ומתקרב ומתקרב בלי גבולות, בלי הסדר, בלי ההיררכיה. והם מיודעיו של מקום אינם יכולים להתקבל בגבולים גדולים, בגבולים גדולים ממשה ואהרון. הם לא יכולים ברוב גבול, הם לא יכולים, כלומר זה למעלתם. עכשיו פה הרב רומז שזה למעלתם. הם גדולים ממשה ואהרון. מה הכוונה גדולים? בהתפשטותם. הם נדחים מן העולם בעצם התפשטותם. ואינם באים בבניין של משפחה, ובנים לא היו להם. זאת אומרת, בנים לא היו להם, חז"ל אומרים את זה בתור ביקורת. מצד האמת זה ביקורת. אבל כמובן שמצידם, מצד נדב ואביהו, כי אי אפשר להופיע את הגודל האדיר הזה בגבול. אי אפשר. זה היה אור כזה עליון מבחינת נדב ואביהו. וחוזרים בהולדה שנייה, מה?
הם אמרו שאף אחד לא ראוי להם. זה מתוך גאווה שלא התחתנו.
אז אני אומר, יכול להיות שמי שמסתכל בחוץ, יכול להיות, אני אומר, תמיד כאילו מדרשים אומרים לנו, אתם כשאתם תעשו דבר כזה, זה יהיה חסר שלום מתוך גאווה, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לחזקיהו, מה אתה לא נושא? מה אתה יותר טוב זה? אני אמרתי לך לישא אישה, אל תישא אישה. אבל אני אומר, כל זה אנחנו מדברים עכשיו לצד הפנימי, לכן זה בכלל סותר. מצד נדב אביהו אין פה בכלל חטא, אין פה בכלל שום פרט של חטא. מצידנו, אני עושה הנחה. מה, אני השופט שלהם? אנחנו יכולים להיות שופטים, אנחנו יכולים להעיז לדבר על נדב אביהו כאילו הם איתנו פה? רגע, רגע, בכלל מה החשבון? מי זה אני? מי זה אנחנו? מה פתאום? אנחנו לא מדברים על נדב אביהו, רבותיי, אנחנו מדברים על מה שהתורה אמרה לנו, אל תיכנסו לשוטי עין ופרועי ראש, לומדים את זה מנדב אביהו. על נדב אביהו אנחנו יכולים לדבר? על משה ואהרון היית מעז להצביע, להגיד משהו ממשה? אתה יכול לתפוס מה זה משה? אז אם משה ואהרון אומרים, הגדולים מאיתנו נדב אביהו, אנחנו יכולים לדבר על מישהו ולהגיד עליו, אני מבין, וואלה, נפל, אני לא הייתי נופל בזה. וואי, וואי, וואי. לא. יש לנו כלים? יש לנו כלים, אותי?
איך להבין?
הדבר הזה, מה שמסביר, מוטי, מה שמסביר, שהמדרשים באים לתאר לנו את הזווית שבא איתנו, אנחנו צריכים להיפגש. אנחנו מדברים על נדב אביהו, אנחנו מבינים בכלל מי זה נדב אביהו? מה פתאום? זה כמו שחזל אומרים, וישכב ראובן את פילגש פילגש אביו. חזל מיד נגיד לך, הכל אומר ראובן חטא, אינו לא טועה. מי שחושב שהוא יכול לשבת פה, וואלה, למד שתיים, מי יקרא, למד שתס פוסקים, למד שתת מחיים שלו משהו, וואלה, אני אגיד מה עשתה נדב אביהו, אני יודע מה הם עשו. מה פתאום חס ושלום, אלוקים ישמור. זה ממש מסוכן. בסדר? אז רגע, שנייה, ולכן אני אומר, זה כנראה, יש לנו את הסוגריים, את נדב אביהו מצד עצמם, ויש לנו את מה שאנחנו נפגשים איתם. מה שאנחנו נפגשים, אנחנו יכולים לדבר על הרבה חטאים מצד מה שהתורה בחרה להפגיש איתנו. ולנו זה יהיה חטא, שטויי יין, פרועי ראש, נכון. אבל אנחנו לא חס ושלום שופטים אף אחד. לא את נדב ואביהו, ולא מתקרבים לקרסוליהם, חס ושלום, אפילו לא רוצים לדבר על זה. אז אומר לנו פה הרב, וחוזרים בהולדה שנייה, בפנחס זה אליהו, המלא רוח השם וקינת הברית. הרב רומז פה, אל מה שהארי אומר, הרי הקדוש אומר בשער גלגולים, שפנחס הוא תיקן את נשמתם של נדב ואביהו. ולמה פנחס דווקא תיקן? פנחס הוא אליהו. אליהו הוא מלא רוח השם, הוא מלא קנאת הברית. אם שמים לב טוב, רואים שיש צד מאוד מאוד מקביל בין פנחס לבין נדב ואביהו. למה? כי שתיהם כהנים, שלא כביכול נדרש מהם להיות כהנים, זאת אומרת, הם לא שייכים למסגרת הרגילה של הכהונה, נדב אביהו אולי כן, אבל הוא לא ציווה אותם, כלומר. ומה עושה פנחס? עושה גם פנחס מעשה שלא ציוו אותו. יותר מזה, אסור לצוות אותו. פנחס, כתוב להלכה, הלכה היא ואין מורין כן, יפה מאוד, הלכה ואין מורין כן. אסור היה לצוות על המעשה של פנחס. כל הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. זה קנאים, זה חייב לבוא מרגשי קודש תיאורים. כל הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. אבל, שימו לב, התעוררות של רגש. אבל פה, ויקרב משה את משפטן אל משה. נכון, פנחס מקריב את זה אל משה. זאת אומרת, אצל פנחס זה הגיע במקום שמקשיב לתורת משה. שמלא, כלומר, פנחס הוא אליהו. חזל אומרים לנו שתקשיב, שאצל פנחס, כל הרגשי הקודש, הם נבעו מרוח השם וקנאת הברית. הם נבעו מהקשבה מלאה לתורת משה. ולכן מצידנו, זה כביכול התיקון מצידנו לבחינת נדב ואביהו. שדבר שלא ציווה אותם כביכול, אבל שדבר שלא ציווה אותם, שמלא התעוררות של רגשי קודש, אבל הוא מופיע במקום הנכון שלו. ואז הרב רומז, אני מדלג לפסקה האחרונה, לנקודה שרציתי להרחיב עליה קצת יותר בדקות שנשארו לנו. אני מדלג שנייה לפסקה, הרב פה מסביר איך זה קשור לכל הגאולה העתידה של חיבור המשיחים, ואנחנו צריכים לעמוד בזמנים, אז אנחנו נדלג לפסקה האחרונה. אומר פה הרב, דבר שכשראיתי אותו, שמחתי מאוד. פתאום היה לי פתרון. זו שאלה שהטרידה אותי. אומר הרב, רוח הנאורים הסוער, המתעורר בעוז וגבורה, עם רוח הזקנה המסודר, המלא כובד ראש וזהירות, יחד מתאגדים לאגודה לפעול פעולתם בחיים. מה הרב רומז פה? הרב רומז להתלהבות. רוח נאורים. איזשהו רצון, איזו התעוררות רגשית. הרבה פעמים הנערים מלאים בהתלהבות, מלאים בכוחות חיים, מלאים בעוצמות. אבל כשזה מנותק מרוח הזקנה המסודר, אז חש וסלום זה יכול להביא לידי תקלה. אני לא יודע אם הרב, לזה מה שהרב התכוון, אני חושב שפשוט לי שזה כלול בתוך דברי הרב, אני חושב שיש תשובה לשאלה ששאלנו בתחילת הפרשה. ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו, ולזקני ישראל. תקשיבו טוב, כל מקום שיש פה צריך לעלות קומה, בעצם, עד עכשיו היינו במדרגה מסוימת, יש פה יום שמיני, יש פה קומה חדשה שצריכה להגיע למציאות. הרבה פעמים כל קומה חדשה שמגיעה, מלווה בהרבה רגשי קודש, בהרבה התלהבות, בהרבה התפעלות, בהרבה, ממש, אז, איך הייתי קורא לזה, אימפולסיביות כזאת של קודש, של קדושה. משה מזהה את זה, וקורא לזקני ישראל. הוא לא אומר להם כלום. הוא לא אומר להם שום דבר. אין להם תפקיד מעשי. התפקיד שלהם להיות בבחינת מה שהרב רומז פה, רוח הזקנה המסודר. כל פעם שהיא התלהבות נאורית, צריכים לחבר אותה. מזה קנים את בונן. אי אפשר אף פעם לעזוב את הזקנים. תראו כל הנפילות של כנסת ישראל, ויעזוב את הצעת הזקנים, וילך בהצעת הצעירים. נכון, מתי מלכות יהודה וישראל מתפרדים, כשרחבעם מקשיב לזקנים, לצעירים ולא לזקנים? עזב את הצעת הזקנים. בדף יומי היה לנו בדיוק היום, שרב חיסדה ורב הונה ישבו אחד לשני. ורב חיסדה, התלמיד, אומר לרב הונה, תגיד לי, תלמיד ואינו צריך לרבו מהו? כלומר, אני כזה תלמיד מוכשר, כביכול, זה מה שהוא הבין בדבריו. אני כזה תלמיד מוכשר, אני לא צריך אותך, כבוד הרב. הדף יומי של היום, כן, מסתכלים עליי, כן, הדף יומי של היום. תלמיד ואינו צריך לרבו, שאל רב חיסדה. אומר לו, חיסדה, חיסדה. את לא צריך, אני לא צריך אותך, אתה צריך אותי עד 40 שנים. מה הוא אומר לו פה? אומר לו פה, מה זה 40 שנה? זה דור. נכון, 40 שנה עקות בדור. 40 שנה זה דור. אומר לו, תקשיב, קל מאוד לקחת את הדור החדש ולהגיד, וואו, איזה דור חדש, אנחנו הרוח החדשה, הרוח הצעירה, עוקרת את כל הזקנה, את כל זה, עזבו את הזקנים, לא צריך אותם. הרוח החדשה פורצת. אומרת לנו התורה הקדושה, ממש לא. מזקנים התבונן. כל המעמד שלנו מתחיל מזה שאנחנו מקשיבים מלאי הקשבה לזקנה, לאנשי סבא, מזקנים התבונן. אומר משה רבנו, ויהי ביום השמיני, הולכת להיות פה צמיחה של קומה, הולך להיות פה משהו חדש, שעוד לא, יום ששמיים וארץ חיכו לו. נדב ואביהו מבינים את עומק ההתלהבות, מבינים את עומק מה שקורה פה. זה הדור החדש. זה נדב ואביהו רוצים לעלות אל הקודש, להשתבע בגוף הדמלכה. משה כמובן רומז לנו, בכל מקום של התלהבות, תקרא לזקני ישראל. תקרא לזקנים, שאצל הזקנים זה יבוא מתוך מקום של התבוננות. ואומר לנו המדרש, נסיים במדרש הזה, תהפכו את הדף בחזרה, ולזקני ישראל... אומר המדרש, אמר רבי עקיבא, נמשלו ישראל באופ... רב חיים, משל מה אני אעשה את השם? נמשלו ישראל כאוף. מה האוף הזה אינו יכול לפרח בלא כנפיים? כך ישראל אינם יכולים לעשות דבר חוץ מזקניהם. הזקנים זה הכנפיים. לכאורה, הייתי אומר בדיוק הפוך. הייתי אומר, טוב, הצעירים זה הכנפיים, הרבה רבה, הרבה עוצמה, הרבה כוח. אבל המשכל זה אז, לא. אומר לנו מדרש בדיוק הפוך. אתה לא מבין. העוצמות שלנו זה בהקשבה. העוצמות שלנו בהקשבה מדור דור. 40 שנה אתה צריך לחיסדה חיסדה. אומר לו, רב הונה לרב חיסדה. אתה בסברות שאתה, אתה עולה עליי. הרי מה הסיפור שם היה? רב הונה היה חריף, רב חיסדה, היה חריף מרב הונה, רבו. הוא ידע סברות, הוא המציא לו, הוא אמר לו פה או שם. ההתלהבות הזאת של התלמיד, ככה הוא חשב לפחות, למסקנה הם שתיהם היו צדיקים, הוא צם עליו וזה. אבל הוא חשב, ההתלהבות הזאת אומרת, אני לא צריך את הרב שלי. חיסדה, חיסדה, אתה לא צריך אותי, אני לא צריך אותך, אתה צריך אותי עד סוף 40 שנה. בלי הקשבה אל המדרגת הזקנים, בלי הקשבה אל המדרגת המקבל, לא להורות הלכה בפני הרב, אסור להורות הלכה בפני הרב, צריך הרבה 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 הקשבה. אומר פה המדרש, אמר רבי יוסי, גדולה זקנה, אם זקנים הם חביבים, ואם נערים נתפלה להם ילדות, דתניה רבי שמעון בר יוחאי, במקום אחד ולא בשני מקומות, מצינו שהמקום חלה כבוד לזקנים, באסנה כתיב לברך אסבת את זקני ישראל, במצרים ובתעתה וזקני ישראל, בסיני עלי עלי ו70 זקנים, כל הזמן זקנים, ומסיים המדרש ואומר, וגם לעתיד לבוא, גם לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא, חולה כבוד לזקנים, שנאמר ונגד זקניו כבוד, הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא יושב בישיבה, אבל הזקנים יהיו שם, ההקשבה לתהליכים, ההקשבה לדור הקודם. אנחנו עם כל הרצון שלנו לקרוא מציאות חדשה, אנחנו תמיד יונקים ממקור כזה עליון, וזהו כוחנו, כדרדס על גבי ענק. אמנם הדרדס רואה לפעמים יותר, יותר מגובה, אבל רק בזכות זה שהוא תמיד זוכר שהוא על גבי ענק, שהוא על גבי הדור הקודם, מזקנים מתבונן, שנזכה את כל ההתלהבויות שלנו, בעזרת השם את כל ההתלהבויות, התעוררויות שלנו, שנזכה בעזרת השם גם להתבונן בהם, גם ליישם אותם ביישוב הדעת, בצורה כזאת שתהיה גאולה שלמה, ונגד זקניו כבוד, בעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה. אשריכם ישראל.